ערב טוב. רבותיים, שומעים? רבותיי, שומעים אותי? יופי, אוקיי. טוב, אז אנחנו מתחילים. אני מתנצל מה שקרה לפני שבוע ביום רביעי. אחרי להתברר שהייתה כאן בעיה בקו, עבדו ולתקן אותו, וזה בדיוק פגע בנו. אז ננסה היום להשלים, ובעזרת השם נחזור למתכונת הרגילה בימי רביעי כבר השבוע. אנחנו נמצאים קודם כל בגמרא בדף נ"ו עמוד א', סליחה. ניפוץ לבלז או שפצו הליסטים. החלק הראשון של הגמרא בעמוד א' הוא יחסית פשוט, אכן יש כאן התייחסות לדין של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, שזה סוגיה מעניינת, אבל לא בדיוק מתמקדת פה. נמצא במקומות אחרים, גם בבבא קמא וגם בבבא מציע. אז אנחנו נמשיך לחלק השני שמתחיל בשורה האחרונה של העמוד, ו עוברים לעמוד ב', הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. המשנה אומרת שאם הפרה נגנבה, אז הליסטים חייבים. הכוונה היא כמובן שהם חייבים בנזקי הבהמה, מה שהבהמה מבצעת, כן? עם הבהמה, הליסטים גנבו. הוציאו הליסטים, אז הבהמה הזיקה, אז הליסטים חייבים. זה מה שכתוב במשנה. הדין הזה דורש הסבר. למה? אנחנו דיברנו על חיוב בעלים, נזקי ממונו. למה שהליסטים יהיו חייבים? למרבה הפלא, הגמרא לא שואלת את השאלה הזאת, אלא שואלת את השאלה ההפוכה. שואל הגמרא, שורה ראשונה של נ"ו עמוד ב', פשיטה. הפוך. זה פשוט, המשנה אפילו צריכה לכתוב את זה. זה פשוט שליסטים חייבים, למה? ויש נימוק מפורש בגמרא. למה זה פשוט? ממילא זה גם תהיה הסיבה למה אכן הליסטים חייבים. כיוון דאפקוע, קיימה לה ברשותי ולכל מילי. רק שנייה. אומר הגמרא שהסיבה שליסטים הוציאו הליסטים חייבים, כיוון דאפקוע, כיוון שהם הוציאוה, אז קיימה לה ברשותיו לכל מילי. אז זה ברשותם לכל דבר. מלשון המשנה, מלשון הגמרא, סליחה, מהמשפט הזה, אז לכאורה, גם יש לנו את הכיוון של ההסבר. למה ליסטים חייבים? כי זה ברשותם. ברשותם לכל מילי. הלכל מילי בא לכלול אפילו נזיקים. מה זה אומר? שהפרה הוא ברשות הליסטים, ברשות הגנבים. המילה ברשות, בכל מקום, יכול להתפרש באחד משתי דרכים, שהם לא במיוחד סותרים. יש קשר הדוק בין שתי המשמעויות, אבל זה שתי משמעויות שונות. רשות יכולה להיות תיאור פיזי, גיאוגרפי, כלומר, הרשות שלי זה החצר שלי, לדוגמה, והפרה שנמצאת בחצר שלי נמצא ברשותי. או גם ניקח את זה במובן קצת יותר רחב, קצת יותר מטאפורי. סליחה רק שנייה. בואו נזכור את זה. אז זה לא בהכרח רשותו הפיזית, אבל משהו עדיין מציאותי בשליטתו. יש לי רשות, יש לי יכולת. אבל המילה רשות גם מתארת מצב הלכתי. דבר שהוא ברשותך זה דבר שיש לך על פי דין. איזשהו, בלשון שלנו היינו קוראים לזה בעלות, איזשהו שליטה הלכתית, איזשהו קשרים או זכויות, בדרך כלל היינו מצפים לזכויות של, של המצב. אני רק מזכיר את השימוש של הגמרא, שאני חושב שמאוד רלוונטי למקרה שלנו, המפורסם, מאמר של רבי יוחנן, גזל ונתיישו הבעלים, אם אני גוזל פרה ממישהו, הבעלים התיישו, שניהם אינם יכולים, זה לא ביטוי חיובי, ביטוי שלילי, שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, הגנב לא יכול, הגזלן לא יכול להקדיש כי זה לא שלו, וצריכים בעלות כדי להקדיש, וזה הבעלים האמיתיים לא, כי אינו ברשותו. הוא לא יכול להקדיש כי זה לא ברשותו, כדי להקדיש סמיות גם שלך וגם ברשותך. אז לכאורה, המאמר הזה, לכאורה, זה מביע את זה שעצם העובדה, כמה צורה שלילית, אם זה ברשות הגנב, אז זה לא ברשות הבעלים, וזה לא רק מתאר מצב עצוב, אלא זה מגביל את יכולת הלכתית שלו. סך הכל להקדיש, הוא לא צריך לנגור בבימה. יכול להקדיש את זה בפה בכל מקום שהוא. אבל אם הבימה סתם מתיילת ברשות הרבים, אדם יכול להקדיש את הבימה. אבל הוא לא יכול להקדיש אם זה תחת יד הגנב. יד הגנב פגע בבעלות של הבעלים. המקביל לזה, זה יש שיד הגנב נתן מידה מסוימת של בעלות לגזלן, אנחנו נראה את זה בהמשך. זה מלשון הגמרא. אי אפשר להביא מזה ראיה ניצחת, אבל כיוון שזה בא במסגרת של פשיט, אז עוד יותר משמעותי. כלומר, הגמרא חושבת שהבנה נכונה, למה זה פשוט? אני באמת לא יודע, אבל הבנה נכונה של המצב של הגזלן, יחייב שהוא חייב בנזיקין. תוספות מתייחס לשאלה. קודם כל, תוספות פותח בציטוט של ירושלמי, שזה לפני השאלה שלו, אז אני לא יודע בדיוק מה הייתה המטרה של התוספות בציטוט, אבל כפי שנראה, זה מאוד רלוונטי לשאלתנו. והוציאו לגוזלה, העירי מתניתן, קדמו קהילה בירושלמי. תוספות מצטט ירושלמי, שכתוב במשנה הוציאו, בירושלמי מוסיף הוציאו לגוזלה. האחרונים הבינו, וזו סוגיה רחבה מאוד, שלא נדון בה לגופה, שהוציאו לגוזלה זה בניגוד להוציאו להזיק או לאבד. זה לא שמישהו הוציא את הפרה שלך כדי שהוא ילך לאיבוד. זה הירושלמי אומר שלא. אבל רק הוציאו לגוזלה. השאלה היא למה? הירושלמי באמת לא כתוב. אנחנו נחזור לשאלה הזאת, מה המטרה של ירושלמי, אחרי שנמד את התוספות. אני חושב שנראה שזה, הסיבה שתוספות ציטט את זה פה, זה בגלל שקשור ביסודו לנושא העיקרי של התוספות. אפרים שואל, מה באשר לאחריותם של הבעלים על הבימה? מה פירוש המילה אחריות? אתה שואל אם הבעלים חייבים. הפשט הפשוט, אנחנו נגיע גם לזה. הפשט הפשוט, שאם כתוב במשנה, ליסטים חייבים, לכאורה יש לדייק שהבעלים פטורים. וכך מבינים באמת כל המפרשים. כל התייחסות, כל הסבר למה הליסטים חייבים, צריך גם להסביר למה הבעלים פטורים. למיטב ידיעתי, תן לי לחשוב שנייה, למיטב ידיעתי אין מישהו שחולק על העובדות שרק הזכרתי. הבעלים פטורים, כיוון שהליסטים חייבים. זה די משהו ככה מהקשר של המשנה. המשנה אומרת, נפרצה בלילה או שפצו על ליסטים מייצה וזיקה פטור. הוציאו על ליסטים, ליסטים חייבים. אז הבעלים כבר פטורים במקרה של המשנה כבר בשורה הקודמת, כיוון שהיה מדובר שם באונס. אז הוציאו על ליסטים, ליסטים, ליסטים חייבים. יש כמה סיבות. זאת הנחה, אנחנו נדון גם בזה. שואל התוספות את השאלה, למה? מה באמת, איך הגמרא יודעת שזה כל כך פשוט? שאכן הליסטים חייבים. אם תאמר, הוא מינה לי. דקיימה ברשותי הוא אפילו להתחייב על מה שהיא מזקת. תוספות מתייחס לשון הגמרא. זה ברשותי הוא לכל מילי. אז אפשר לבדוק במה הפרה נמצאת ברשותי הוא של הליסטים. אני אזכיר כמה מן הדינים האלו, אבל איך אתה יודע שזה לכל מילי? כלומר, התוספות חושב שיש הבדל בין כל הדינים הידועים לבין הדבר הקיצוני, דהיינו שהליסטים יהיו חייבים לשלם עם הבימה מזיקה. אפילו לתחב מה שהיא מזקת. דעת החיקאי, דקטני ויצא והזיקה. דלק את המימה, עכשיו תוספות מעלה אפשרות ומיד דוחה אותו. מה האפשרות הראשונה שתוספות מעלה, שהוא קורא לו דלק את המימה? כלומר, תוספות כבר יודע שזה לא נכון והוא יסביר למה. תכי היכי דמסרה לשומר חינם ושומר נכנסו תחת הביילים, הוא הדין גזלן. תוספות מציע לבסס את ה... או הציע לעצמו, לבסס את הדין של חיוב גזלן באחריות לנזקי הבימה על החיוב של שומר. מבחינת הסדר זה יותר פשוט כי זו משנה קודמת. אכן זה מופיע גם במשנה שלנו ואנחנו נדון בזה בשיעור הבא. יש שורה אחת במשנה שלנו, מסרה לרועה. נכנס הרועה תחתיו. הרועה זה סוג של שומר. אבל זה, האמת שזו משנה בפרק הקודם, בפרק רביעי. בדף ממדל עמוד ב', וזה מה שתוספות מצטט. המשנה השנייה בדף ממדל עמוד ב', מסרו לשומר חינם ולשומר בנושא שכר וסוחר, נכנסו תחת הבעלים. מועד משלם נזק שלם, ותם משלם חצי נזק. אז יש דין, שדווקא אנחנו לא נדון בו היום כל כך, רק בתור השוואה, שאם אדם מוסר פרה לשומר, השומר חייב בנזיקין, במקום הבעל. נכנסו תחת הבעלים. אז תוספות אומר, אולי זה נלמד משם, אם שומר חייב, אז גם גזלן חייב. תוספות דוחה את זה מיד. אין, זה לא המקור. למה לא? דדיל משומר הוא דמחייב, אבל גזלן לא. דמצינו דברים שהשומר חייב, הגזלן פטור. תוספות אומר ששומר יש לו יותר חיובים מאשר גנב, ואו גזלן, והוא מביא שתי דוגמאות, כי חשב אימה החשד ההדרה ופירות שיוקיבו מקצת, מוכח בגוזל כמה דגזלן אומר הרי שלך לפניך, משום דלוחה שפשינוי, ולא קנינו, הוא פטור אפילו בפשיעה, דלו קיבל עליו שמירה, אבל שומר כמה שמתחי בחשד דלו, עדרו בקיבו כולם, אם נעשו בפשיעה, כמו כן יתחי בחשד עדרו בקיבו מקצתם, כמה נקיבו עליו שמירה. למה לא יתחי בזה? כמו בזה. אז תוספות מביא דוגמה, אבל האמת שהוא מיד מסביר את הדוגמה, וההסבר הוא יותר חשוב מהדוגמה עצמה. הוא מביא שתי דוגמאות. אחד זה הרכיבו במקצת, והשני הוא... כחשה דהדר, ככה שבעתיד יחזור וישתלם. אז הסוד אומר שגזלן פטור בשני המקרים, ושומר חיה בשני המקרים. למה גזלן פטור בשני המקרים? אז כבר מלשון התוספות, אפילו בלי לבדוק את הגמרא בדף צליחת עמוד ב', אפשר להבין למה גזלן פטור. וגזלן אומר לו, הרי שלך לפניך, משום דלא חשוב שינוי ולא קנינו. אם הגזלן מחזיר את החפץ והזהות של החפץ נשמרה, כלומר אם זה היה שינוי יותר גדול, אז יש דין שמופיע בפרק שביעי ששינוי קונה. מה פירוש שינוי קונה? אתה צריך לשלם במקום זה. ואז אתה משלם, אתה משלם את המחיר המלא של שעת הגזלה. אבל אם השינוי לא שינה את זהות הבימה, לא שינה את זהות החפץ הנגזל, כמו ב... ככה שתהדרה ובפירוט שירקיבו במצאת, אז הוא אומר, הרי שלך לפניך. דלא קיבל עליו שמירה. תוספות מסביר, גם אם הוא פשע זה לא משנה, גם אם הוא גרם לנזק, או שזה נגרם בעל כוחו, נגרם באונס. אבל זה לא משנה. הגזלן איננו חייב בשמירה, לא קיבל עליו שמירה. אז לכן לא שייך לדבר על פשיעה מצידו, אלא במה כן ניתן לדבר, הוא צריך להחזיר. אז אם החפץ הולך לאיבוד ואין לו מה להחזיר, הוא צריך לשלם מכספו, מכיסו. אבל אם החפץ קיים, כי זה נחשב לאותו חפץ, אז הוא אומר, הרי שלך לפניך. יש דוגמה קיצונית לזה, וזה גנב חמץ ועבר עליו בפסח. אז הוא נראה אותו דבר, ולכן זה לא נקרא שינוי, אבל הוא שווה כלום עכשיו. על פי דין הוא שווה כלום. גם שם הוא אומר, הרי שלך לפניך. ו, total loss, הפסד לגמרי של הנגזל. אבל, בשומר, השומר כמו שהוא חייב על הרכיבו כולם, כך הוא חייב על נרכבו מקצתם, אם נעשו בפשיעה. כיוון, זה קיבל עליו שמירה. אז מה התוספות מוכיח כאן? הוא אומר, הסיבה ששומר חייב, הוא בעצם טועה, בכל מה שהוא חייב, הוא בגלל שהוא שומר. בגלל שיש לו חיובי שמירה, ואם הוא לא עומד בחיובי שמירה, זה כולל חיוב לשלם על הפשיעה שלו. אבל גזלן איננו חייב בשמירה, הוא לא קיבל על עצמו, הוא לא התנדב להיות שומר. ולכן, אני יודע שהוא חייב לשלם, מה הוא חייב לשלם? הוא חייב להשיב. ולכן, מה הזיקה? בסדר, הזיקה, אבל הוא עכשיו, הוא חייב להשיב, הוא ישיב את הבימה. ואתה תשבור את הראש. אז אין משם מקור לדין שלנו. כלומר, תוספות כאן מציע שחיוב השומר, זה נושא הבא שלנו בשיעור הבא. הסיבה ששומר חייב בנזרקין, זה בגלל שהוא שומר. הוא קיבל על עצמו לשמור, שזה מחייב אותו לשלם על כל פשיעה שהוא עושה. אז לכן, אולי הוא אומר, הוא חייב גם לשלם על תוצאות אחרות של הפשיעה שלו. איזה תוצאה אחרת של הפשיעה שלו? שבמה הזיקה למישהו אחר. אבל גזלן, איננו שומר. אז זה לא הבסיס. ידוע לי שגזלן חייב בהרבה דברים, אולי דברים חמורים, אבל אני אסביר לך ממה זה נובע. זה נובע, תוספות מסביר על ידי הביטוי, מזה שהוא צריך להגיד שלך, הוא צריך להחזיר. אז כל מה שקלו ברי שלך לפניך, הוא נפטר. אם לא, אז הוא חייב. אז זו דוגמה, גזלן חייב גם באונס. בשומר חייב רק בפשיעה. יכול להיות שזה חומר של גזלן. אם גזלן גרב פרה והפרה מתה, הוא יצטרך לשלם את כל הסכום. והשומר לא יצטרך לשלם בכלל. זה שני חיובים, לא דווקא חומר וכולה, אבל זה שני חיובים. בכל מקרה, נזקין, אין לו סיבה של הגזלן יהיה חייב מהסיבה הזאת. ולכן, תוספות דחה את ההסבר הראשון שעלה לו בראש, זה לא הסבר, כן, כמובן ההסבר הראשון שלו בראש התוספות זה רק יחזיר אותנו צעד אחד, ולמה שומר חייב, אבל טוב, זה משנה, אז התוספות לא שאל על הדבר הזה. קומיקה זה לא נכון. אני מדייק שלוש שורות, התוספות דיבר על קרן ושן ברגל, ויש לו מה. דסברו, התוספות אומר אין מקור, הדין הזה הוא ספרה, וכדי להסביר את הגמרא, צריכים להגיד ספרה פשוטה, שזה באמת יהיה קשה להקל קצת, אבל במקום מכזו ספרה, ויש לומר, דה ספרה הוא, דה גזלה נכנס תחת הביילים. שימו לב שתוספות כאן השתמש בביטוי שאיננו מופיע במשנה. במשנה כתוב ששומרים נכנסים תחת הביילים, משנה בדף ממדלת, וגם משנתנו לגבי רואה, נכנס רואה תחתיו. לא כתוב שגזלן נכנס תחתיו, כתוב שגזלן חייב. תוספות בכוונה שואל את הביטוי X נכנס תחת הביילם ומשתמש פה לגבי גזלן. פשיטה. סברו שהגזלן נכנס תחת הביילם, וכיוון שהוציא מרשות הביילם שהיו חייבים בשמירתה, ואין הביילם יכולים לשומרה לפי שנגזלה מהם, יש על הגזלן לשומרה. דלעניין נזקין אקרו ביילים כל מי שבידו לשומרה. מה משמעות התירוץ של התוספות? זו בעצם הבעיה שלנו. גזלן נכנס תחת הביילים, דקמן שהוציא מרשות הביילים שהיו חייבים בשמירתה ואין הביילים יכולים לשומרה, לפי שנגזלה מהם, יש על הגזלן לשומרה. תוספות פותח במציאות. הגזלן אחראי לכך שהביילים לא שומרים. הביילים היו חייבים משמירה כידוע, שאדם צריך נזקי בהם. האדם אחראי לנזקי בהם טוב, הוא צריך לשמור. למה הביילים לא יכולים לשמור? בגלל שלקחת. מעשה הגזלה היא מונעת את השמירה של הביילים. לכן, על הגזלן לשומרה. תוספות מוסיף לפי, כלומר, המילה לפי זה מילה של טעם. תוספות עונה עכשיו, מישהו אומר, אבל למה? אוקיי, אז הוא אחראי, הוא גרם לביילים לא לשמור, אבל למה השמירה אם כן עוברת אליו? מוסיף התוספות כלל, שמאוד הרשים את האחרונים שקראו את התוספות. דלעניין נזקין אקרו ביילים כל מי שבידו לשומרה. תוספות אומר, שבענייני נזיקין, המילה בעלים, פירושו, כל מי שבידו לשומרה. לכאורה, תוספות כאן מציע, ועל זה דיברנו לפני שבועיים, או יותר, שלושה שבועות. תוספות כאן אומר שהחיוב של דיני נזקין הוא בהגדרת בעלים, אבל יש הגדרה אחרת למילה בעלים בנזקין מאשר בשאר כל התורה. ובמציע, פירוש המילה בעלים, זה מי שעשה מעשה קניין, רכש, גדת וכדין, והדבר הזה שייך לו, ואסור לגזול ממנו, והוא יכול להקדיש וכן הלאה. כאן, מי נקרא הבעלים של בהמה המזיקה? כל מי שבידו לשומרה. כל האחרונים מאירים שאי אפשר לקבל את זה כפשוטו ממש. כל מי שבידו לשומרה, אז אני הולך ברחוב, ואני רואה בהמה, סתם, מסתובבת לבד, אף אחד לא נמצא לידה, אני נמצא לידה. היא באה, עומדת לידי, ואז אני רואה שהיא רוצה לאכול משהו. אז אני יכול לשמור עליו. זה בידי לשומרה. אז אני חייב, הלא לא יעלה לדעת. כנראה שבידה לשומרה זה לא ביכולתו לשומרה, אלא באחריותו לשומרה. זה מין מעגל סגור כאן. בידו לשומרה, הדבר הזה הוא בידך. למטרת שמירה. איך אני יודע במה מדובר? אז אין הכי נמי, צריכים לבדוק את המקרים של המשנה. אבל תוספות אומר שהמקרה שלנו זה פשיטה. כי כאן הוא הוציא את זה מרשות הבעלים. הוא הוציא מרשות הבעלים שהוא חייב במשמירתה. ואין הבעלים יכולים לשומרה. לכן הוא צריך לשומרה, כיוון שזה בידו לשומרה. לדעתי אני, יש, היה אפשר להבין את החלק הזה של התוספות בצורה לא כל כך מוגדרת, אבל לדעתי הפשט הוא שהדבר הזה בחזרה ללשון הגמרא, כי תוספות סך הכל קראת הגמרא לפנינו, כיוון דקיימה לה ברשותיו לכל מילי. תוספות אומר, הבידו לשומרה, הכוונה היא ברשותיו לשומרה. הבהמה הנגזלת הוא ברשות, כשברשות זה מילה הלכתית, לא מילה גיאוגרפית. בהמה הנגזלת היא ברשות הגזלן, מיד נראה כמה נפקמינות, אבל המושג הוא ידוע וברור, זה ברשות הגזלן. אומר התוספות שכיוון שהרשות כאן בעצם מרחיקה את הבעלים האמיתיים שהם לא יכולים לשמור, ומצד שני אתה החלפת אותם, אז סברו שאתה צריך לשמור. מי מחייב אותך לשמור? הוא אומר, זה הדין של בעלות. מי חייב את הבעלים לשמור? התורה. כשאני קניתי פרה, אני הלכתי, קניתי פרה, לא התכוונתי לקנות את החיוב לשלם עם המזיקה. זה נגד רצוני, הייתי הלוואי. אני שמח לקנות פרה ולא להיות חייב. אלא מה? כיוון שהפרה הוא שלי, אני צריך לשמור. אומר התוספות, סברו שכיוון שהפרה הוא, אני מדייק, ברשות הגזלן, סוג של שלום, אז אותה סיבה שהתורה חייבה את הבעלים לשמור, עכשיו מחייבים אותך. כי מה הסברה? הסברה אומרת שלא צריכים בעלות אמיתית, ממונית, כדי להתחייב לשמור. למה שיהיה? למה התורה חייבה אנשים שהם בעלים? רק בגלל שהם שם, הם אחראים. אז בגלל שזה לא באמת צריכים בעלות אמיתית, התורה חייבה בעלים, כי הם הבידו לשמרה, הם הכתובת הכי טובה לחייב לשמור, כיוון שזה ברשותם. אז מבחינה זאת, הגזלן הוא עכשיו החליף באמת, ב-100% את הבעלים, בזה שזה תחת ידו, ברשותו, והוא זה שצריך, ממילא זה שצריך לשמור. כלומר, במשפט אחד, אם לפני שבועיים דיברנו על כך, שכשאומרים שבעלים חייבים מנזקין, המילה בעלות איננה בעלות של החפצה, אלא בעלות של המזיק, מה זה בעלות של מזיק? זה לא בעלות ממונית. אותו, הפרה שייכת לי, אבל אני רוצה לדעת לא אם הפרה שלך, אלא אם המזיק, אם הנזק הגלום בבהמה שייכת לך. אז תוספות מסביר לנו שלגנב יכול להיות בעלים של המזיק. הוא לא בעלים של הפרה, הפרה שייכת לבעלים המקוריים. אבל כיוון שהפרה הוא ברשותו, זה מספיק שלו כדי להגיד שהוא הבעלים של המזיק. כלומר, מה בדבר עם בעלות של חפצה? לבין בעלות של מזיק, בעלות של חפצה הוא משהו פורמלי, בעלות של חפצה, של מזיק הוא היכולת לשמור, או הצורך לשמור, או הכי קרוב, הכתובת המיועדת לשמור. אז אם דבר שייך לך, או הוא תחת ידך מבחינה הלכתית, בצורה כזאת שבעצם אתה זה ששולט על הנזק שלו, שולט על הנטייה שלו להזיק, אז כמובן שאתה זה שחייב לשמור. ובזה, לפני שנקרא את הקשיץ התוספות, אני עכשיו מיד חוזר לשורה הפתיחה של התוספות, כי אני חושב שזה מה שעכשיו מסביר את מקומו. הירושלמי הסביר שבהוציאו על הגוז לעירי. מה הקשר בין המשפט הזה לבין הנושא של התוספות? פשוט מאוד. כפי שאמרנו, אם אני במקרה עומד ליד הבימה, אני לא אהיה חייב לשמור אותה. זה צריך להיות ברשותי על פי דין. הסביר הירושלמי שכמו כל קניין, גם קניין גזלה. קניין לא חוקי, אבל גם קניין גזלה צריכים כוונה. אם אדם במקרה הזיז בהמה, זה לא נכנס לרשותו. אדם שניסה להכניס לתוך רשותו, אז עכשיו זה ברשותו. הוא מחזיק את הבהמה כדי שיצלו ושלא ילך לביידן. הוא הוציא מרשות הביידן. אז זה תלוי בכוונתו שהוא הוציא על לגוזלה. ויש מחלוקת גדולה מאוד באחרונים מה ההשלכות האחרות של אדם שהוציא ולא לגוזלה. אני אזכיר, רבי סזלמן לדוגמה טוען, שאם אדם מוציא בהמה שלא לגוזלה, אז הוא לא קונה בשינוי, ולא קונה ביש ושינוי רשות. אין לו קנייני גזלה, כי הוא לא התכוון לגזול, למרות שהוא חייב להשיב. אבל הזכויות, הקניינים, הברשות, בזה צריכים הוציאו על לגוזלה. וזה מה שתספות בסופו של דבר אומר, למה גזלן חייב, פשיטה שגזלן חייב, למה הוא חייב? הסיבה היא בגלל ש... זה ברשותו, כפי שכתוב בגמרא. אז הירושלמי אומר, מה זה ברשותו? שהוציאו על הגוזלה. ואם זה ברשותו, הוא חייב בגלל שהוא הביידם. הוא הביידם במובן המיוחד של בעלות נזיקין. שאלות. גדעון, נראה שלפי התוספות אדם שהפקיר בהמתו והזיק, חייב משום שעדיין בידו לשמרה. שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, זה מחלוקת בגמרא. הפקיר נזק, אם חייב או פטור. בפרק יפקן זקב איזה דף זה? פרק שלישי וגם פרק רביעי, כלומר פרק חמישי, זה קשור לדיני בור, כי בור הוא הפקן מלכתחילה. אבל אני חולק על השאלה שלך. השאלה שלך היא שאלה טובה על הלשון ה לא מאובחנת של התוספות. כל מי שבידו לשומרה. אבל אמרתי, זה לא ייתכן. התוספות מתכוון כל מי שבידו, כל מי שזה ברשותו לעניין השמירה. כמו שאמרנו שהוציאו על לגוזלה. אז יכול להיות שאדם שמפקיר נזקה, אדם שמפקיר בהמה, אז עכשיו זה לא ברשותו. זה רק עומד לידו, אולי במקרה שלו. אבל זה לא ברשותו, זה דין משפטי. זה מה שאני רוצה לחדש כאן. זה לא שתוספות שואל, מה זה פשיטה? אנחנו, התורה מחייב אנשים ברחוב על נזקי בהמות ברחוב? לא, התורה חייבה בעלים. החידוש של התוספות הוא, החידוש של הגמר הוא, הפשיטה. הפשיטה של החידוש, החידוש של הפשיטה הוא שגנב הוא גם בעלים. ולכן, מה שהגמר קורא ברשותך. אבל מי שמפקיר, הגנב לא מפקיר. שהוא ישחרר את הבהמה, אז אולי כן. אבל כל זמן שהוא מחזיק את הבימה, כדי שיהיה שלו, בראש המעוות, הלא חוקי של גזלן, הוא רוצה להחזיק במה ולהשתמש בו, אז זה ברשותו. אם זה ברשותו, אז הוא חייב. אם הוא יפקיר, או אם הביידם עצמם יפקירו, אז בהחלט שיכול להיות, אנחנו גם פוסקים ככה, שמפקיר נזקיו, אכן פתור. אפרים, אומר, הכוונה חייבת להיות למי שבימה שייכת בעת ביצוע נזק, ולאו דווקא ברשותו של מי שבימה נמצאת. לא הבנתי. הסדר של המילים הוא נכון, לפעמים אני חושד בתוכנה שלנו, שהיא מקלקלת את סדר המילים בעברית. הכוונה חייבת להיות למי שהבימה שייכת. אתה חוזר לשאלה הקודמת שלך, מה באשר לאחריותם של הבעלים על הבימה? הכוונה חייבת להיות למי שבימה שייכת בעת ביצוע נזק, ולאו דווקא ברשותו של מי שבימה נמצאת. אני לא הבנתי את הניגוד, אבל כן, זה למי שבימה נמצאת ברשותו בזמן ביצוע נזק. זה נכון? אולי אתה מתכוון למשהו אחר. אני מנסה, או שתסביר לי, או שאני אסביר מה שאני חושב שאתה רוצה לשאול. מה יהיה אם הבהמה יש, נשכח מגזלן כרגע. אני בא למשל בהמה. אני פשעתי בהמה יצא. והיא מסתובבת. אז אני פושע, כי זה לא נעלתי קרוי. היא מסתובבת יום יומיים, בקרי יום יומיים היא מזיקה. אז זה לפי שעת הפשיעה שלי, או לפי שעת הנזק. רב שמן שקאפ חשב שזה היה צריך להיות נפקא מינה בחקירתנו מלפני שבועיים. לפני שלושה שבועות, סליחה. האם המחייב של מזיק זה בגלל שפשעת, או מחייב זה בגלל שבמה היא שלך, ולא אונס לחמן הפטרי. אם זה בגלל שפשעת, אז שעת הפשיעה מחייבת. ואם זה בגלל שאתה ביילם, צריך להיות ביילם בשעת הנזק. כיוון שמפקיר נזקיו, אדם שפשע, זה אולי נראה לא הגיוני, הדין הזה, אבל הוא דין נכון. אם אני פשעתי, במה שלי מסתובבת, ואז אני רואה, וואו, עוד מעט הוא יזיק ואני אצטרך להיות חייב, אז אני מפקיר אותו, אז הדין הוא שאני פטור. זה לא אחראי, זה ממש נורא והיום, אבל זה הדין. מזה הוא הביא ראיה שמחייב שהנזיקין זה בעלות ולא פשיעה. אז אותו דבר יהיה נכון גם ב... גם ב... גם בגזלן. אם הוא גוזל, אז זה כמו שהוא קונה. ועכשיו הוא הביילם. אם הוא הביילם, אז אותו דין יהיה נכון גם אצלו. אוקיי, הסברתי, אפרים, הסברתי את ה... אני לא בטוח אם הבנתי את הנקודה שלך. ניסיתי לענות איך שאני רציתי לענות. בסדר? טוב, בואו נגמור את התוספות, כי יכול להיות שהדבר הזה יתבהר או יתקלקל בהמשך. תוספות שאל שאלה. ולודומי לטפסל ניזק, לרבי עקיבא. יש, לא נכנס לפרטים, כן? רבי עקיבא, במקרה של שור תם, אז שור תם משלם מגופו. יש מחלוקת שם רבי עקיבא ורבי ישמעאל, איך בדיוק להבין את זה? אז לפי רבי עקיבא, אם טפסל ניזק, נזק תפס את השור התם, אבל הוא רק חייב חצי נזק. השור תם שווה יותר. המקרה הקלאסי בהגמרה זה שור שווה 200, שנקח שור שווה 200. אז הוא חייב רק 100. אז 100 מגופו, אבל הוא שווה 200. אז תפסול נזק. למעשה בנזק עכשיו יש לו חלק שהוא שלו, וחלק שזה לא שלו. חלק שעדיין שייך למזיק. ו... הגמרה שם בדף למדבר, מה קורה אם הוא מזיק עוד פעם, אז מי צריך לשלם? הנזקים מתחלקים בין שניהם. למה? אתה אומר שאם זה בידי, אז אני צריך להיות חייב. אז אם הוא תפס אותו, אם הנזק תפס, כלומר, למה זה מקשר שורש השותפים? ושורש השותפים, שניהם חייבים, למרות שהוא ביד אחד מהם. אז זו שאלה על כל היסוד שלו, שהשליטה המעשית שלי על הבהמה מחייבת אותי. אז הוא אומר, זה לא דמי. דפילו שמחין, אם אינו על חלק חברו, ושותף אין מתכוון להחזיק רק בשלו. ואינו בא להוציא חלק חברו מרשותו כמו גזלן. מה הוא אומר? זה בדיוק הנקודה שלנו. זה לא שאלה פיזית, אם זה בידך או לא. תפסו ניזק, אז זה כרגע ביד הניזק. תפס אותו, לקח אותו הביתה. אז זה בביתו. אבל חצי הוא שלו, החלק שלו שלו, הוא לא מתכוון לגזול. הוא לא רוצה להוציא, לשון של התוספות. הוא לא רוצה להוציא מיד חברו. הוא רק רוצה להחזיק את שלו. מה אפשר לעשות? הבהמה מחוברת לעצמה. אבל הוא לא גוזל, לא תופס את החלק השני. אז זה שהוא פיזית בביתו, אומר התוספות, לא התכוונתי להגיד שהוא חייב על זה. השאלה נשאלה, כי הלשון שלו הזמין את השאלה הזאת. אבל התשובה אומרת, לא התכוונתי. שמה, אפילו שומר חינם, הוא אפילו לא שומר. בטח שהוא לא ביילם, גזלן ביילם. החלק השני איננה ברשותו, למרות שזה בביתו. אבל זה לא ברשותו במובן המשפטי של המילה ברשותו, כיוון שלה, הוא לא מתכוון. עוד פעם, לחזור לשורה הראשונה של התוספות, והוציאו על לגוזלה, צריכים לכוון לגוזלה. אדם שתופס בהמה על חצי ערך הבהמה, לא מתכוון לגזול או לתפוס או לעשות שום דבר, להוציא את החלק המיותר, החלק המוסף. ולכן, זה לא דומה לגזלן. אז כאן זה די מפורש, תוספות הסביר לנו מה הייתה כוונתו. אם זה ברשותך על פי דין, ואני מיד אסביר מה זה על פי דין, אם זה ברשותך על פי דין, אז אתה נחשב לביילם, כי לגבי נזיקין, יקרו ביילם כל מי שבידו לשומרה, זה קצת מעגלי, אני מודה, זה ביודל לגבי כל דבר, כולל גם שמירה. אומר התוספות ועוד, מה זה ועוד? זה עוד תירוץ, עוד תירוץ למה? עוד תירוץ לקושה, איזה קושה? נקרא ונראה, ועוד, כיוון דגזלן, כמה לי ברשותי גם לעניין אונסין, יש לחשי בעלים יותר משותף. אז על איזה קושיה תוספות עונה עכשיו? על הקושיה האחרונה, זה לא עוד תשובה לקושיה הראשונה. למה גזלן חייב? לתוספות אין, יש, אני ראיתי כנת מהאחרונים, אומרים שיש שתי תשובות בתוספות לשאלה למה גזלן חייב. אבל קריאה של התוספות לפנינו מראה שהוא לא נותן עוד תשובה ועוד יש לומר למה גזלן חייב. הוא מביא עוד יש לומר למה אין קושיה מתוף סוניזק. למה שותף שונה מגזלן. גזלן חייב בגלל מה שאמרנו. שיקרי בי למקום מי שביודו לשומר. אתה שואל למה שותף לא חייב מאותה סיבה. אז הוא אומר, א', שותף בכלל לא התכוון להוציא. אז אפילו שומר חינם הוא לא על החלק השני. הוא שום דבר על החלק השני. ב', הוא אומר, גם אם אתה אומר שיש לו איזושהי תפיסה, אבל זה פחות משל גזלן, שגזלן קמה לי ברשותי גם לעניין אונסין. משתמש עוד פעם בלשון הגמרא. זה ברשותי אפילו לעניין אונסין. יש לחשב בעלים יותר משותף. לכן, גם אם אתה רוצה להגיד שותף, יש לו איזשהו שם בעלים על החלק השני. לדוגמה, לפי הלומדס, ששני שותפים, אז כל אחד הוא בעלים על הכל. וכל אחד הוא גם לא בעלים על הכל. כל אחד הוא בעלים על הכל. הוא אומר, בסדר, תגיד מה שאתה רוצה, אבל גזלן הוא יותר מזה. הוא פחות חוקי, אבל יותר, יש לו יותר ברשותו. אני אביא לך דוגמה שהוא חייב באונסן, או גם לעניין אונסן, מה זאת אומרת גם לעניין אונסן, מה המקרה? הזכרתי את זה לפני כן, אם הבהמה מתה, אז הוא משלם 100% של הערך המקורי של הבהמה לבעליו. מה הסיבה שתוספות הסביר? צריך להגיד, כי לא יכול להגיד עכשיו הרי שלך לפניך. אז זה ברשותי, כלומר ההפסד, זה נופל לגמרי עליו. מה שאין כן, בשותף. שאם יש אונס, אז כמובן הוא לא מפסיד את החלק השני, השותף, כל שותף מפסיד את החלק על החלק שלו. אז בסופו של הדבר, תוספות רוצה להגיד, אני לא נקרא ביילים על החלק של השותף. בכלל לא. אומר אפילו, אני אפילו לא שומר חינם, שומר סוחר. אני בטח לא ביילים, הוא ביילים. אבל במסגרת של הגזלה, הגזלן הוא ביילים על כל הבהמה, ולא רק בנזקין. המילה ביילים זה רק בנזקין, אבל זה ברשותו, סוג של בעלות על כל הבהמה. הנה ראיה שדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, אם הבהמה מתה, אז 100% הפסד שלו, 0 הפסד של מישהו אחר. זה אומר שבגבי שוויות, זה לא רק דוגמה, זה דבר שפוגע בעצם ליבה של המושג. להיות ביילים הדבר זה שהערך הוא הערך שלך. אם אני ביילים משהו, אני יותר עשיר. תודה למי שמשחק עם הכפתורים שם ושם אותי על הזה. וגם גילה איך למחוק. אם אני, אם משהו מת, אני מפסיד, זה, 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 זה לב ליבה של המושג של בעלות. שהשווי שלו הוא חשבון בנק שלי. הגזלן הוא המפסיד היחיד במקרים של אונס. סימן שזה מאוד שלו. אז לכן תוספות אומר, אני יכול להגיד שגזלן הוא ביילים לעניין נזיקין, ושותף לא. כלומר, איך שאני קראתי את התוספות, ועכשיו למדנו, תוספות נתן דוגמה, מה הכוונה שפרה נגזלת הוא ברשות הגזלן? עכשיו קיבלנו תשובה. זה ברשות, בצורה כללית, לפני שנגיע לנזיקין. זה ברשות הגזלן, אומר תוספות לעניין משהו מאוד מעניין, לעניין אחריות, לעניין אונסן. וזה לא דבר קטן. הוא זה שמפסיד את כל הכסף, אם הבהמה הולכת להפסד. זה לא דבר יפה בשבילו, אבל זה כן יפה, זה מראה שאם זה לא הולך להפסד, אז הוא נחשב ממונית כאילו למרוויח, למי שיש לו אינטרס, מי שיש לו בעלות על הדבר הזה. אז כיוון שזה ברשותו, אומר התוספות, הוא חייב מנזיקין, כי מה זה בעלות של נזיקין? בעלות מעשית. אני... והוא נתן את הדוגמה הזאת של אונסן. לפני כן הוא לא נתן דוגמה, רק אמר שהוא יכול לשומרה. עכשיו הוא מסביר לנו, כן, יש הרבה אנשים שיכולים לשמור, אבל אני צריך שמירה שנובעת מבעלות חיובית. אונסן, זה מראה לך שיש בעלות חיובית. אני רוצה להזכיר דין שתוספות לא הזכיר. שני דינים. קודם כל דין שהזכרנו לפני כן. יש דבר שנקרא שינוי קונה. בסופו של דבר, יכול להיות שגם הגוף יהיה שלו. רק אם יש שינוי, אז הוא צריך לשלם. תמיד הוא צריך לשלם, כי יש חיובה שווה. אבל אם שינוי, אז הגנב ממש קונה את הדבר. זה זכות. אתן דוגמה שזה בטח יישמע למוזר למי שלא מכיר את ההלכה הזאת, כי זה באמת צורם לאוזניים משפטיות רגילות. אם אני גוזל פרה, והפרה נשארת אצלי חודשיים, ואז תופסים אותי ואני מחזיר את הפרה. בינתיים שתיתי המון חלב. החלב שייך לי, אני לא צריך לשלם. פירות הבימה, הרווחים של הבימה, שייכם. אדם גזל בימה ועבד איתה. היא חשה לו. הוא לא משלם שכירות. הוא מחזיר את הפרה וגמרנו. כי זה ברשותו. אז הפירות שייכים לו, שייכים ממש לו. גזלן יש לו באמת זכויות. ולכן הוא מהתוספות יש לו גם חובות. הוא צריך לשמור. אני חוזר לשורה הראשונה של התוספות, בהוציאו לגוזלה. ולכן הוא צריך לעשות מעשה שעם הסכינין שלו לגזול את הבימה. בין שני התירוצים שעושמות ובסוף, לדעתי זה רק שני תירוצים להעביר אותו נקודה. צריכים בעלות אמיתית של הגזלן כדי לחייב אותו. ואם יש בעלות אמיתית, אז זה פשוט שהוא חייב. מה זה בעלות אמיתית? א' תוספות אומר את זה, וב' הוא מחזק את זה על ידי נקודת האונסים. שמואל מספר 2. אם מתכוון לא לגנוב את העוקף של הבימה והזיק, העוקף יהיה פטור. מה זה עוקף? הבימה. אם אדם... הוא גנב בימה ולא התכוון לגנוב, משהו אחר נגרר איתו. זאת השאלה, אם אני גוזל, עוקפים לא יכולים להזיק. היו כאן צמד של סוסים, אני רציתי לגנוב רק אחד מהם, השני בא סתם, כי הוא היה קשור. והשני הזיק, זה מה שאתה שואל. אם זו השאלה, שאלה מעניינת, להבנתי, על פי הירושלמי, אז הוא יהיה פטור. כלומר, אם הוא הוציא ולא התכוון לגזול, אז הוא פטור. אז הוא הוציא שני דברים ולא התכוון לגזול את שניהם, אז אותו דבר. כן? הכוונה היא, כיוון שזו כוונה משפטית. אם אני, אני אסביר. יש לי דעה קדומה כאן, שדעתי היא נכונה. לכן אני אסביר למה זה פשוט לי. אני חושב שהדין של קניין גזלה, זה הדין של קניין רגיל, רק שזה לא חוקי. רק שאין הסכמה מצד הביידן, מצד המקנה. במרכות. אם אני רוצה למתות ממך פרה, ואתה מסכים להקנות לי פרה, אני צריך לעשות קניין משיכה. עכשיו, במקרה היו שם שתי פרות. משכתי פרה אחת, הפרה השנייה באה. אז אני קניתי את הראשון, לא קניתי את השני. כי לא התכוונתי לקנות את השני, רק את הראשון. אז אותו דבר בגזילה. גזילה זה אותו דבר כמו קניין, רק שאין דעת מקנה, ולכן זה לא חוקי וזה לא חל בבעלות, אבל זה כן חל בקניין הגזלה. אז מי שיגזול שתי פירות, אבל רק התכוון לאחד, מהם אז הוא גזל, רק אחד. כך נראה לי, אני מבין שזה, לכן, זה תהיה דוגמה, אולי, זה לא יותר קיצוני, זה רק נשמע יותר קיצוני. לנקודה שלי, זה לא שזה בידה לשומרה, מבחינת הבידה לשומרה המעשי, אז אין הבדל בשתי הפרות. אני משכתי פרה לבית שלי, ובא עוד פרה, עכשיו יש שתי פרות בבית. אז אני טוען שהראשון הוא בידו לשומרה, כלומר בידו ברשותו לשומרה, השני איננה ברשותו לשומרה. וזה נשמע די מוזר אם אנחנו תקועים במובן המעשי הפרקטי של התוספות, אבל התוספות באמת לא אומר משהו פרקטי, אלא הלכתי. הלכה למייס, אני יכול לחשוב על סיבות לסבך את זה, אבל זה רק יסבך אותנו. יכול להיות שאם באמת לקח אותו הביתה, אז אולי הפרה השנייה, יש לו דין של שומר עבידה. הוא לא רוצה לגזול, אז הוא צריך להחזיר. אולי שומר עבידה גם נכנס לך לבית, אם נדבר על זה בעזרת השם אולי בשבוע הבא. אפשר לחשוב על עוד סיבות, אבל בעיקרון אני חושב שהשאלה הייתה טובה, והתשובה היא כן. התשובה היא כן. עכשיו, הגמרא אומרת, נזכור, שהגמרא שאלה פשיטה. אז צריכים לענות על השאלה הזאת. אנחנו היינו מעוניינים בכיוון הפוך מהגמרא. אנחנו שמחנו שזה פשיטה, רוצים להבין, אבל הגמרא חושבת שזה מובן מדי. אז רוצים שיהיה חידוש במשנה. אומר הגמרא, לא צריך עד כמה לה באפה. כי יד אמרה בבאומת, אמרה, ומה אם ידבר חבר או כמת חבר, רק במה פשיטה, לא צריך עד כמה לה באפה. מה זה דקם לאפה? רש"י אומר שלא משכוה, אלא עמדו בפניה לכל צד, שלא תלך אנה ואנה, אלא לקמה לאכול. החידוש של המשנה שהגזלן שלנו לא משך אותו כשהוא גזל אותו, אלא רק עמד בפניה לכל צד, שלא תלך אנה ואנה, אלא לקמה לאכול. טוב, הרש"י הזה הולך, גם, הולך כבר על המקרה של מעמיד. לכן יש שם כמה, מעמיד בימת חברו, כמת חברו, אבל כאן זה אותו דבר, אני לא משכת את מה הביתה איתי, או מחוץ לרשותו לסמטה, אני הצרתי את צעדיו עד שהבימה הלכה לאן שאני רוצה. כמה שמלן שגם זה נקרא ליסטים כמה לי ברשותה היום. אז כאן יש ממש אבן בוחן לתיאוריה שלנו. אם ה... חיוב של ליסטים היא חיוב מעשי, פרקטי, כיוון שזה בידם, אז הם צריכים לשמור. אז זה לא חידוש כל כך גדול בכמה לאפה, כלומר חידוש הוא שזה, גם זה נחשב ברשותם. גם זה נחשב לתחת ידם, גם זה נחשב, הם החיים, כמו שתוספות אמר, למה במה יצא מהר הביילים הם לא יכולים לשמור? כי אתה גרמת לזה. אז אתה גרמת לכך שהביילים לא שומרים, אתה צריך לשמור. אבל אם אני צודק, שתוספות מתכוון להגיד, והגמרה התכוונה במילים, קיים אלה ברשותי לכל מילי, שצריכים כאן קניין גזילה, אז הגמרה הזאת מחדשת חידוש בדיני גזילה, לא בדיני נזיקין. אפשר לגזול בלי למשוך. עכשיו, אין הרבה סוגיות איך לגזול. כלומר, הגמרה לא הייתה מעוניינת למדריך איך לגזול. בקניין אמיתי, משיכה, אז לא צריכים למשוך פיזית. יש, אפשר או למשוך, אפשר לדחוף, אפשר גם למשוך בקול. כלומר, אתה שורק והסוס בא, כמו בסרטים, אז זה גם נקרא משיכה. מי שגורם לתנועה זה נקרא משיכה. אז לכן, זה לא מפתיע אותי, אני באמת עדיין דבק מה שאמרתי, שצריכים, הגזלן צריך להכניס את זה לרשותו, כלומר, לעשות קניין על הדבר, גם מייס הקניין וגם דעת לגוזלה. הגמרא אומרת, כמה לאפה זה גם נחשב לסוג של משיכה. עכשיו, במקרה שלנו, לכאורה זה עומד בסטנדרטים האלו, כי הוא צריך להוציא אותה, אז איך הוא יכול להוציא אותה בכמה לאפה? הבהמה מסתובבת, ואתה בעצם אחראי לתנועה הספציפית שלה. הגמרא למד את המושג הזה ממקרה אחר. מקרה מאוד חשוב, וגם מאוד קשור לנושא שלנו. המעמיד בהמת חברו על כמת חברו. חייב. מה זה מעמיד? רש"י מסביר, משמע שאוחזה בידו ומוליכה לקמה. אני לוקח בהמת חברי, ומביא אותה לאן שהיא צריכה לאכול, לאן שהיא רוצה לאכול. וזה קמת אדם אחר. מעמיד בהמת חברו על קמת חברו השני. קמת חברו הראשון, בהמת חברו א' על קמת חברו ב'. אז המעמיד חייב, ולא בא לבהמה. אז מה השאלה פשיטה? גם זה אני רוצה להבין. אומר הגמרא, לא צריך את הקמלה באפה. הקמלה באפה פה יכול להיות אחד משני מקרים. יכול להיות שזה אותו דבר שאמרנו, הבהמה נמצאת כאן, הקמה נמצאת כאן, ואני עומד בפני הבהמה עד שהיא פונה ימינה, והשמאלה הזמינה, ואז היא מגיעה לקמה. ואז זה לא מפתיע אותי, אז אני חושב זה יחשב לקניין משיכה, גם הייתי רוצה לקנות בהמה בצורה כזאת. אבל יש אפשרות אחרת, יש אישורים שמשמע שהם נודעו אחרת, אבל אם אני נמצאת ליד הקמה, ואני לא נותן לה לברוח, לא נותן לה לעזוב, עד שהיא מתחילה לאכול. ואז לא גרמתי לשום תנועה, רק מנעתי תנועה שלילית, תנועת בריחה, תנועת עזיבת את המקום. וזה לא יחשב כמייס הקניין, כי זה לא משיכה, ואני בטוח גם לא יחשב כגניבה. אם אני רואה את הבהמה שלך ולא נותן לו ללכת, אני לא גנבתי אותה. אז במעמיד יכול להיות שגם במקרה כזה הוא חייב. אבל אי אפשר להסביר ככה לגבי המקרה של הוציאו הליסטים, כי הוא צריך להוציא, זה לשון המשנה. ולכן אני חושב שההסבר שלנו באמת מתאים למקרה. עכשיו, מה שקורה כאן זה שמיד נחזור למיימיד, אבל הגמרא בעצם דוחה את התירוץ הזה שקם עליו באפה. אמר לי אביי דב יוסף, היקישה אמרית לן, וליסטם נמי די היקישוע. הגמרא דוחה את התירוץ שקם עליו באפה, זה חידוש גדול מדי כנראה, כי אפשר להסביר את זה במקרה פחות. היקישה במקל אמרית לן, והיא דמיימיד, ומשום אחרי מחייב, ליסטם נמי די היקישוע במקל, והשמין המתניתן די היקישה במקל זוהי משיכה. שזה חידוש קטן מאוד, כי למה? כי למדתי במציע, שלא צריכים למשוך, גם אפשר לתת מכות מאחור. אתה לא באמת דוחף אותה, אבל אתה ממש מדריך את הבהמה בהליכתה. זה הרבה יותר מאשר, זה לא שלילי, זה חיובי. אתה כן אומר לה לאן ללכת, ולא רק לאן לא ללכת. אז זה בטח נקראת משיכה, אבל עדיין חידוש יותר גדול ממשיכה קלאסית. הנקודה האחרונה היא חשובה, בגלל ש... זה נוגע למחלוקת רמב"ם ורייבד, בפרק ד' הלכה ג', במקרה של מעמיד. כתוב ברמב"ם, המעמיד בהמת חברו, אגבי קמתו של חברו, המעמיד חייב לשלם מה שהזיק, וכן אם היא קישה עד שהלכה לקמת חברו בזיקה, זה שהיא קישה חייב. הרמב"ם הוא טוב מאוד, זה בדיוק כמו שכתוב בגמרא למסקנה, לפי אביי, מה שבאי נאמר רבי יוסף, אז לא רק מעמיד רגיל, כלומר מושך, אלא אפילו היא קישה, אבל הרמב"ם לא הביא קם לה באפה, כי אביי בעצם אמר שזה יותר מדי חידוש. אבל הרייבד אומר שכן, אומר הרייבד, וכל שכן קם לה באפה. כל שכן קם לה באפה. אז הרמב"ם למד קם לה באפה בצורה אחרת, ולמד גם רק כנראה בצורה אחרת, וזה דיון שלא ניכנס לו, כי לא רלוונטי לנושא שלנו, אבל מי שרוצה שיסתכל באבן האזל, רבי סזלמין על ההלכה הזאת, פרק ד' הלכה ג', והוא מקשר את זה לגמרא בסנהדרין, שנקרא מצמצם, יש שם מקרה דומה מאוד בדיני רצח, אדם רוצח, ולא בדיני נזקי בהמה, מישהו נמצא במקום מסוכן, ואני לא נותן לו לברוח, אני קושר אותו, ככה שהוא נשאר בשמש והוא נשרף, או נשאר במקום הזה והוא טובע, לא נותן לו, אני שם את היד שהוא לא יכול לעלות מן הבריחה, ואז הוא מת. אז מצמצם חייב בדיני רצח, למרות שהוא לא הרג, הוא רק מנע בריחה. זה רבי זלמן קושר אצל מחות רמב"ם ורייבד כאן. בכל מקרה, אנחנו צריכים להבין את הדין של מיימד. למדנו ביילים, למדנו גזלן, עכשיו יש דין שנקרא מעמיד. מי שמעמיד בימת חברו, אגבי קמת חברו, חייב. למה הוא חייב? אז קודם כל צריכים לשאול למה הוא חייב, כלומר, במה מדובר, איזה שם של חיוב יש. כותב התוספות, מעמיד בימת חברו, הקמת חברו חייב, אף פי שאין הבימה שלו, חייב מטעם שן ורגל. דאף אגב דכתב בעירו, כדידי חשיבה. הוא והוא עשה, כמו מדליק פשתנו של חברו בנירו של חברו. אז התוספות אומר, הוא חייב מדין שן ורגל, שן ורגל, כתוב בתורה מפורש, שאתה חייב על בעירו, על השן ורגל שלך, אומר התוספות שמיימד זה שן ורגל שלך. אבל זה לא שלך. למה זה שלך? התוספות נותן הגדרה קצת שונה מהגדרה של ליסטים. למה מעמיד הבימה היא שלך, או כשלך, כדידי חשיבה, הול והוא עשה. קצת קצר מדי. הול והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חברו בנינו של חברו. זאת אומרת, אם אני לוקח נר, נר הכוונה היא השעבה, שהיא גם דלוק, כן? אבל זה נר של חברו. מה זאת אומרת נר של חברו? המנורה, או השעבה, או כן? הזכוכית, עם השמן, שייך לחברו. ואני הולך ואני מדליק משהו עם זה. אומרת, אז זה פשוט שאתה חייב. זה פשוט לכל הראשונים. יש רש"י בדף חף בית עמוד א', שמשתמע ממנו ש... לא, דף... כן, שאתה פטור, אבל כל הראשונים חולקים, ולא בטור שגם רש"י אמר את זה. ברור שאני לוקח אש ממך, ומדליק את הבית של מישהו אחר, אני חייב. אז כמו כן, גם עמיד חברו, כי הוא עשה. לאור מה שאמרנו היום, ועוד יותר מה שאמרנו לפני שבועיים, הדבר הוא פשוט. למה מעמיד בימה על גבי כמה הוא כדידי, הוא במרכאות, הביילים של הבימה. מה הוא באמת הביילים? הוא לא הביילים של הבימה. על מה הוא הביילים? הוא הביילים של המזק. הוא עשה. אומרת הספות, הוא עשה את המזק. מי שמדליק אש, הוא עשה את האש. בזה שהוא לקח אש שלך והצית, אז האש עכשיו פורץ, אתה יצרת אותו. אז גם כאן אני יוצר את המזיק של הבימה הזאת. הבימה, הבשר, הרגליים, הטלפיים, הקרניים שייכים לביילים. אבל האכילת הקמה, כיוון שאני שידחתי, אני ממש הצטתי, אני שמתי כמעט, קרוב לזה, את השיניים על התבועה, אז המזיק כאן הוא המזיק שלי. וכמובן, זה ממש משתלב במה שאנחנו אומרים, שיש שם ביילים מיוחד, בדיני נזק. עכשיו, זה לא אותו דבר כמו גזלן. אנחנו עכשיו לומדים שני דינים שונים, אבל אני חושב שהם מקבילים. כמו קודם כל החשוב הוא שיש הגדרה מיוחדת של בעלות בנזיקין. זה לא בעלות ממונית. מה זה כן? Okay, אז כאן יש לנו שתי דוגמאות שהן שונות. אם אתה יצרת את המזק, אז המזק הוא שלך. אם הבימה היא ברשותך לעניין שמירתה, אז המזק הוא שלך. בסופו של דבר זה כן מושג, זה כן אותו מושג. כלומר, הגורם החיובי שהוא יזיק, או הגורם השלילי שהוא לא יזיק, הוא בידך. הביילים לא יכולים לשמור על בימה שנגזלה. הגזלן כן יושב עליו ומחליט אם לשומרה או לתת לה להזיק, או לפשוע ולתת לה להזיק. אז המזיק של הבימה הזאת הוא ביד הגזלן. כל שכן, או אני חושב הרבה יותר פשוט, שהמזיק של מעמיד הוא ביד המעמיד, כי הוא ממש יצר אותו. כמו תוספות אומר, וזה קצת קפיצה, כמו מי שמשדך בין נר לבין קמה, לבין פשטן, לבין בית של חברו, הוא יוצר את המזיק. ואולם זה חשוב לציין שהרשב"א חולק על התוספות. הרשב"א אומר שהמחייב של מעמיד הוא מדין אדם המעזיק. אם אדם מעמיד בהמה, אני לא שאלה מה זה מעמיד, כן? אני לקחתי בהמה, הדרכתי, משכתי, הקיש במקל, עד שבהמה הגיעה למקום שאני בוחר בה, וזה המקום של הקמה, ואז היא אוכלת, אז אני נחשב לאדם המעזיק. למה אדם המעזיק? רואים את הבימה ככלי אוטומטי בידי. ראשונים אומרים באותו דף, דף חב ב', אם אדם לוקח נר, אדם לוקח נר וממש שם אותו ישיר על איזשהו חפץ, והנש לא מתפשט, הוא שורף את מה שאני מצית, אז זה גם כן אדם המזק. זה כמו שלקחתי סכין וחתכתי. אז סכין חותך? לא, אני חותך. אז גם אש אני שורף, וכאן, זה קצת חידוש, כי בימה זה בימה, יש לה רצון, יש לה מוח. זה לא ממש אוטומטי, אבל טוב, זה כן אוטומטי, כי זה יקרה. אז זה היה חידוש של הגמרא, שמעמיד בימה זה כמו שאתה מעמיד כלי. אם יש לי כלי שעושה ככה, ולועס והורס, ושמתי אותו על משהו, אז ברור שאני חייב. אז זה הבימה, הבימה הוא סוג של כלי. זו שיטת הרשב"א, זה חידוש, כי בימה יש לה רצון, למרות שאנחנו יודעים, מה יהיה רצונה, אבל יש לה בכל זאת רצון, כמה שלא שזה כמו כלי. אז הרשב"א דוחה את המושג של התוספות, שיש בעלות בלי אף בעלות. וזה באמת חידוש של המקרה של מעמיד, כי אני טענתי שגזלן יש סוג של בעלות. ברשותו זה מושג הלכתי משפטי, זכויות, קניין פירות, שינוי קונה, אונסן, אבל מעמיד אין אף דבר כזה. אדם שלקח בימה ולא התכוון לגזול, רק דחף אותו, ליד כמה של חברו, אז הבימה הוא לא ברשותך לעניין שום דבר אחר, חוץ מן מזק. אבל עדיין אני טוען שזה אותו מושג. כלומר, אני מעוניין לדעת אם אתה ביילם של המזק. הגמרא אומרת, אם אתה ביילם לכל דבר אחר, לכל מילי בלשון של הגמרא, אתה ביילם של המזק. אם אתה ביילם ממש, אתה ביילם של המזק. אם אתה ביילם ברשותו, אתה ביילם של המזק. ואם אתה ביילם של המזק, אתה בעלם של המזק. מקרה ראשון זה בעלות, מקרה שני זה גזלן, מקרה שלישי זה מעמיד. זאת שיטת התוספות. מוטי, אולי הוצאה של ליסטים היא מניעת שמירה מהביידים, והיא כפשיעה של גזלן, ולכן חייב. לא. אני אסביר. ככה זה נשמע כמו בתוספות, אבל גם תוספות לא העז להגיד את זה. תוספות אמר, הוא הוציא את זה מן הבעלים שהיו חייבים משמירתה, ואין הבעלים יכולים לשומרה לפי שנגזלה מהם. אז אם הייתי עוצר שם, זה ממש מה שאתה אומר. הוא מנע מהבעלים לשמור, אבל אז הוא מיד אומר, אז מה? ואז לכן מיד תוספות מוסיף, ש... יש על הגזלן לשומרה, דניין נזיקין, איקו בין עם כל מי שבידו לשומרה. אני צריך שיהיה גם משהו חיובי מצד הגזלן. ולכן אני הרחבתי והוכחתי מהקושיה הבאה, מזה שתוספות שואל לגבי שותף, ועונה את מה שהוא עונה, במיוחד התשובה השנייה של אונסין, שתוספות סבור שהסיבה שזה, אני צריך את זה שהוא הוציא, צריך להיות שזה ברשות הגזלן, זה אומר שהוא לא ברשות הביילים. אם הגזלן איננו מונע מהבעלים לשמור, כמו הוא לא גזלן. אם אני באתי ולקחתי דבר, אבל לא הוצאתי מרשותך. ואני לא עוין, אני לא מבריח אותו ממך. אני לא נגדך. אז הדין לא יהיה נכון. הגזלן צריך להוציא מרשות הביידים, וזהו, מה שאני חיפשתי, מה שאני חושב שתוספות מחפש, וזה הדמיון למיימיד, זה שהשליטה על הנזק הוא בידיים אקסקלוסיביות של הגזלן. לכן תוספות כתב שהוא הוציא את זה מרשות הביידים שהיו צריכים לשמור. אז עכשיו הביידים הם לא ביידים של המזק, והגזלן הוא כן ביידים של המזק. ובזה זה באמת דומה למקרה של מעמיד לפי התוספות, שעמיד הוא גם כן דין של בעלות. גדעון, לפי ההסבר של הרב, האם אפשר לגרום לנזק בלי להיות בעלים עליו? בטח! זה מה שאתה נוכיח, המקרה של אש. תוספות אומר, אם אני לוקח נר שלך, ואני מצית את הכפר, אני מדליק אש, ואז ברוח ומנשבת ושורף את כל הכפר, תוספות אומר, אני חייב, למרות שאני לא בעלים של שום דבר, בדין עם אמנות. הנר היה שלך, והאש הוא, אש הוא כלום. יש עוד מקרים, אש זה מקרה אחד. המקרה הקלאסי של להיות בעלים ולהיות בעלים זה בור. החופר בור בשוט הרבים. שום דבר לא שייך לו. האדמה זה רשות הרבים, והחור הוא חור. אז התשובה היא שכתוב בתורה, שלם ישלם בעל הבור. מה זה אומר בעל הבור? פשט הפסוק עכשיו. מה זה בעל הבור? בעל בור איננו ביילים בדירי ממנות. הוא ביילים של נזק. הוא הביילים של הבור. הוא לא הביילים של האדמה. הוא הביילים של הבור. בור זה שם של מזק. בור זה שם של מזק טהור. שור זה גם שור וגם מזק. אבל בור, לפחות בור בשוט הרבים, זה הבור בתור סכנה, הוא ביידים של הסכנה, הוא לא ביידים של שום חפץ. אבל זה בדיוק מה שתוספות רוצה להוכיח. אם אני מעמיד בימה של חברי, אני לא הביידים של הבימה, אבל אני כן הביידים של הבימה. אני לא הביידים בדינים אומנות, אבל כדידי, חשיבה, אם אני יכול לצרף, זה לא אופי מה שאני עושה עכשיו, אני מצרף את התוספות הראשון לתוספות השני, ולעניין נזיקין, יקרי ביילם, מי שזה בידו למנוע או לגרום. ולכן מיימיד אתה יקרי ביילם, אתה כדידי, הכדידי של התוספות השני, הוא מקביל ליקרי ביילם של התוספות, של התוספות הראשון. גדעון אומר, כוונתי בלי להיות ביילים במובן של בבא קמא ולהיות פטור. האם יש דרך? בטח שיש דרך. כלומר, אחרי שיש מקרה של מעמיד, אז מאוד צמצמנו את הדרך. אבל אני אגיד לך את הדרך. הדרך הוא כמה לי באפה, לפי המסקנה. הגמרא אומרת שאם משכתי את הבימה ובאתי אותה לקמה, אני חייב. אם היא קישה במעקל, אני חייב. אבל כמה לה באפה, הבאי אומר, לא, 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 זה לא נהיה חייב. עכשיו יש מחלוק, אני מכוון שלא נתתי לו לברוח, או שאפילו גרמתי לו לזוז, אבל בלי, לא בצורה ישירה. אבל בכל מקרה, הייתה כאילו מחלוקת בגמרא, המתרץ הראשון, התירוץ האנונימי של הגמרא, לא צריך את כמה לה באפה, או יותר נכון במיימד, לא צריך את כמה לה באפה, רצה להגיד שכמה לה באפה גם חייב, ולפי התוספות זה אומר, חייב מדין שאין ורגל. אבל אמר לי אביי, לא, אתה לא, לא מספיק, לא מספיק היית גורם. ההבדל הוא דק, אבל זה פחות, ולכן, ולכן לא. אם אני, אם אדם יעשה פעולה, גרמה בנזקין פטור, אז יעשה פעולה של קניין המזיק בצורה של גרמה. אני יכול לחשוב על כל מיני מקרים שאתה תרצה להשים אותו, הוא לא בסדר, אבל הוא, כן, הוא לא השתלט על המזק הזה בצורה, בצורה מספיקה. הנה, אני אתן לך דוגמה. הירושלמי אמר בו ציוע לגוזלה. אין לך מקרה יותר טוב מזה. אז אם הוא ציוע לא לגוזלה, אני באתי לבית שלך, פרצתי את הדלת, לקחתי את הבימה, ואמרתי לבימה לברוח. אני לא מעוניין לגזול אותה. אני רוצה, להפך, אני רוצה לפגור בך. אני רוצה, אני מבריח את הבימות שלך. ואז הבימה לא ברחה, זה גם הזיקה. אז ירושלמי הסביר שאני לא חייב, למרות שאני, באמת, זה נורא ויום, אני ממש אחראי לתוצאה, גרמה מנזקין פטור, ולא השתלטתי על הבימה, כי לא, מצד אחד לא העמדתי אותה ממש על הקמה, אז האכילה הוא לא בידי, ומצד שני גם לא הגביתי, לא עשיתי מייסר קניין של גזילה על הבימה. מבחינת אשמה, מבחינת מוסר, אין הבדל בין מי שמוציאה לגוזלה לבין מי שמוציאה לאבדה. ואם בכל זאת הירושלמי והתוספות אומרים שיש הבדל, ההבדל הוא שבמקרה הראשון הוא ביילים בדיני גזילה, ולכן גם בדיני נזיקין. במקרה השני, הוא לא בא למדיני גזילה, זה לא ברשותי לכל מילי, ולכן, כיוון שלא ברשותי לכל מילי, אז אפשר להשיב אותו בבית דברים, והוא פשע, והוא לא הוא בסדר, אבל הוא לא הביילים, ורק ביילים חייבים בסופו של דבר, רק ביילים חייבים בנזיקין, ביילים במובן החדש, אבל רק ביילים חייבים, ולא מי שהיה יכול למנוע את הנזק, או אפילו מי שבעצם גרם לנזק לקרות, והוא כאן באמת וכאן באמת הגורם. אז רק מתוך הסוגיה שלנו, אתה רואה מקרים, כמה באפה למסקנה, ופי הירושלמי, המקרה של גוזלה לאבדה. ואפשר לחשוב על עוד מקרים, 100%. כן, עניתי? עניתי. ברמב״ם, האמת, אני חושב שאין מה לדייק ברמב״ם, אבל אני בכל זאת, כיוון שזו שיטה חשובה, אז אני מזכיר, ברמב״ם שקראנו לפני כן, פרק ד' הלכה ג', המעמיד בימת חברו על גבי קמתו של חברו, מעמיד חייב לשלם מה שהזיק. הרשב"א כותב, נפקמינה בין שיטתו לבין שיטת התוספות. התוספות אומר שזה מדין שן ורגל, כלומר, המעמיד הוא ביילים של שן ורגל. הרשב"א אמר שהמעמיד הוא אדם המזיק. מהי נפקמינה? אומר הרשב"א, נפקמינו ברשות הרבים. אם זה מדין שן ורגל, אז אני ביילים של השן ורגל, והשן ורגל פטור ברשות הרבים. לפי הגמרא בפרק שני, לפי המשנה, בתחילת פרק שני. אבל אם זה אדם המזיק, אז אני חייב ברשות הרבים. אז המעמיד בימת חברו על פירות המונחים ברשות הרבים של חברו. לפי התוספות פטור, כי מקסימום הבימה שייכת, כאילו שייכת לי. אבל גם אם זה הייתה ממש שייכת לי, הייתי פטור. לפי הרשב"א חייבים. כך הרשב"א כותב. אז המגיד משנה על הרמב״ם, ואני חושב שזה, טוב, מיד תבינו, המגיד משנה כותב, כשהוא הביא את הרייבד, כותב בסוף, בדע, שאפילו היו פירות פשוט הרבים חייב המעמיד, שאין זה שן שפטרה תורה פשוט הרבים, שכאן המעמיד הוא שחייב. ברור לי, שהמגיד משנה רוצה להגיד, שהרשב"א צודק, דבר שלא כל כך פלא, המגיד משנה הוא תלמיד של הרשב"א. אולי שכח את התוספות. ברמב"ם אין ראיה, לא לכאן ולא לכאן. אגב, מי שאומר, ודע, לכן הוא אומר, ודע, הוא לא מדייק את זה, הוא אומר, אני אומר לך, שייכים פשוט הרבים, וזה הפשט הפשוט של המילים, שאין זה שן, כלומר, זה בכלל לא מקרה של שן, שפטרת פשוט הרבים, שכאן המעמיד הוא שחייב, כוונה היא שהמעמיד עצמו הוא המזיק, כלומר, אדם המזיק. ובסדר, אז הוא צודק. ראיתי בריס הזלמן, באבן האזל, שהוא לא רצה להסביר את הרמב״ם כמו הרשב"א. ואני מסכים איתו, כי הפרק עוסק בחיובי שן ורגל. הלכה א', כלומר זה המשנה, גם הפרק שלנו, אבל אני יודע על הפרק של הרמב״ם, אבל פרק הקונס ופרק ריב הרמב״ם, זה על אני אחראי שבמה יצא, לא יצא, כן יצא. כל המקרים כאן הם חיובי שן ורגל, חיובי ממונו שהזיק. אבל הוא לקח, אז בסדר, אני חושב שמגן משנה לא הבין ככה. לא כתוב למה מגן משנה לא הבין ככה. אז הוא רצה שמגן משנה צודק, אבל אני גם צודק. שהוא דוקא בשם ורגל, אבל בכל זאת פטורים ברשות הרבים. ובגלל זה הוא מציא פירוש שלישי. אני אומר, זה בלי מקור ברבים, כי אבל לא כתוב שברשות הרבים פטורים. אבל היה לו דיוק, אז זה דיוק כל כך קל, שאני ממש לא משתכנע. אומר, כתוב בימת חברו על גבי כמתו של חברו. למה כתוב כמתו של חברו? למה לא כתוב עמיד בימת חברו? על פירות חברו. תשובה, כי כמה זה ברשות היחיד. כמה זה תפועה שגדלה בשדה. עכשיו, יש לזכור שזה לשון המשנה, או לשון הגמרא, סליחה. אז הרשפה איכשהו הסתדר עם זה. אבל, טוב. זה מה שבזמן אומר, ברמם כתוב שזה חיוב מדין שן ורגל, אבל רק אם זה כמתו שחברו ולא פירותיו שחברו. כמה זה אומר? ברשות הנזק ולא פירות שנמצאים ברשות הרבים. אז בגלל זה הוא ממציא פשט, זה נמצא לא פה, זה נמצא בפרק א', בתחילת הלכות נזקי ממון, יש לו הקדמה להרבה הרבה יסודות בהלכות נזקי ממון. אז כותב אבן עזר שהפשט ברמב״ם הוא ש... זה לא שן ורגל כמו התוספות, זה מעשיו, בעצם זה כן התוספות, הוא עושה מעשה, ולכן הפרה היא שלו. יש בעלות שהיא בעלות של קניין, כולל גזלה, הוא כותב כולל גם שמירה, זה נצטרך לראות בהמשך, אבל מה אם זה באמת לא שלך? אז זה מחייב שהמעשה שלך, נותן לך אחריות על הבהמה. אני קראתי זה גם בעלות. תוספות קוראת זה כדידי. אבל זה שונה מכל המקרים האחרים. המקרה של בעלים אמיתיים, המקרה של גזלה, לשיטתו, המקרה של שמירה, זה מקרה שיש לך זכויות מסוימות, או רשות, או קניין מסוים בבהמה. מה אם באמת אין לו כלום בדין עם אמנות? כל המושג של בעלות כאן הוא בעלות נזיקין טהורה. שעל זה אני שמח, אני רוצה להגיד שכל המקרים האחרים של בעלות הם בסופו של דבר רק בעלות של נזיקין, הם נגזרים. אם זה שלך להכל, אז זה שלך גם לנגן נזיקין. ומה שמעניין אותי זה רק בעלות של נזיקין. בכל מקרה, הוא רצה ליצור מין כליים כזה, שהחיוב הוא מצד מעשה האדם, כמו אדם המזיק, אבל פטורים ברשות הרבים. כי זה בגלל שעשיתי מעשה, לכן הבהמה שייכת לי. זה... לא בטוח שהשיטה הזאת בכלל קיימת, והאמת, איך שאני מבין אותה, זה גם לא חידוש כל כך גדול, זה יותר עניין של מילולי, האם אני קורא לזה בעלות או לא קורא לזה בעלות. אני קורא לזה בעלות, בעלות מיוחדת של בעלות מזיקים, לא בעלות של דיני ממונות, לא בעלות דיני ממונות במקצת שגורם לחיוב, אלא בעלות של נזיקין שגורם לחיוב, אבל כל מקרה של בעלות, לדעתי, זה בעלות של נזיקין שגורם לחיוב. אז לסכם, מה שלמדנו היום, למדנו שני מקרים, שבו אין בעלות במובן הפשוט ביותר, ובכל זאת חייבים. אחד זה גזלן, ושם לכאורה היה מדובר בצעד קטן, כי גזלן הוא כן סוג של בעלים. בכל התורה כולה, לא רק בגזלה. הוא בעלים לעניין אונסן, הוא בעלים לעניין שיניקונה, הוא בעלים לעניין פירות, הוא בעלים לגבי זה ברשותו, הוא בעלים לעניין זה שהבעלים הביתים לא יכולים להקדיש. זה ברשותו, ברשותו זה שם של זכויות בדיני ממונות. אז זה מספיק כדי לחייב אותו. ובית, מעמיד שאין לו שום זכויות בדיני ממונות, אז גם כן אומר התוספות כדידי, בניגוד לרשב"א שחלק, זה כדידי כיוון שהוא עשה. כלומר, כיוון שהוא עשה זה הסברה המרקסיסטית. אם יצרת משהו, אז הוא שלך. וזה סברה גם להלכה לפעמים. אז כאן פרה לא יצרת, אבל... זה לא מדו של מרקס. אם אתה יצרת מזיק, אז המזיק הוא שלך. לקחתי פרה תמימה, והעמדתי אותה על גבי הקמה, אז הפכתי פרה תמימה למזיק, אז המזג שבפרה הוא שלי. לקחתי אש שלך, הדלקת נר חנוכה. אני לקחתי את הנר ושידחתי את הנר עם הבית של השכן, אז לקחתי נר תמים ועשיתי אש במובן המזיק של המילה. אז מחס צודק, אני עכשיו האש, הבור, המזיק כאן, הוא שייך לי, ובסופו של דבר, שורה תחתונה, תנתי, שזה קצת מעבר למה שהתוספות אומר, לא רק שזה נכון, אלא שכל המקרים האחרים הם בעצם מקרים יותר פשוטים של זה. ביילים של מזיק, זה מחייב בנזיקין. אז לפי הרשב"א אין לי מקרה טהור כזה, שאפשר להיות רק ביילים של מזיק, לפחות אין לי את המקרה של מיימיד, ויש לי רק מקרים שאתה לא 100% ביילים, אתה רק גזלן, אבל אומר הגמרא, גזלן זה סוג של קיימה לה ברשותיו לכל מיני, אז זה גם, זה פשוט, הנה, מילה פשוט זה מילה כל כך מדהיג פה, זה פשוט שבעלות של גזלה זה מספיק כדי לחייב, אם אתה ספוט למה, זה המקום שאני נכנס לתמונה, כי אני לא מודד כמה את הביילים, אני מודד עם זה, ברשותך לעניין לשמור או לא לשמור. בתרגום שלי, להזיק ולא להזיק או כן להזיק. אם אתה שולט על היכולת הנזק שיש פה, זה בעלות של מזיקים, ולכן זה גם גזילה וגם בעלות אמיתית וגם מעמיד לפי התוספות. ואנחנו נדון ביום רביעי, האם זה נכון גם לגבי שומר, שגם הוא חייב, התוספות אצלנו כבר הציע הסבר אחר. זה דיני שמירה. אבל אולי צריכים גם כן לכלול אותו ברשימתנו, שגם השומר הוא הביילים לעניין השמירה, לעניין הנזק. ולכן הוא נחשב לביילים של המזק, וזה אנחנו נדון בשבוע הקרוב, כלומר ביום רביעי הקרוב. וזהו. יש שאלות? אני רואה, אני מסתכל על רשימת המשתתפים, זה פחות או יותר, לא לגמרי הנוכחים הרגילים, אז לא כל כך השתנה בגלל היום. קצת כן, קצת לא. יש שאלות? ואם לא, אז נאמר לכם לילה טוב ולהתראות ולהשתמע ביום רביעי הקרוב. מראה מקומות כבר נשלחו לפני שבת, אני מקווה שכל אחד קיבל. אנחנו נדון בגמרא, אנחנו בעצם נעזוב את הפרק לשבוע אחד, נדון בגמרא בממדד, יותר נכון בממהי, לגבי חיוב שומרים בנזיקין. כן. תודה לך, אמרתי שבאת, שגררת את עצמך ביום אחר, גם כן. אני מתנצל בשם הישיבה על נפילת הקו. היה באמת תקלה, זה היה מאוד מתסכל, כי לא ידעתי, ו... מי שהיה פה ידע שנכנסתי, יצאנו כמה פעמים, באמת מסבזנו חצי שעה, אבל לא יכולנו. ברוך השם, חברת בזק תקנה את התקלה. לילה טוב לכולם.